פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
בוקר טוב יגאל, שאני שמח, מה נשמע?
בוקר טוב גיל, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
ברוך השם, תודה, תודה. איך אתה?
אני בסדר, הכל טוב. זהו, אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו שהביאו לתשומת ליבנו שלא עשינו את פרק 49, תודה. הצלחנו לנסוע בזמן קצת, כי אנחנו נוסעים עכשיו אחורה, מ-50 ל-49.
כן, אנחנו נסדר את זה באתר ובמערכות כדי שהם יפיעו לפני הזמן, אבל אתה יודע, אנחנו לא, אפרופו הפרק שאנחנו, הנושא שנדבר עליו היום, אנחנו לא מושלמים, עושים טעויות לפעמים, כל כך התלהבנו שאנחנו קרובים ל-50, אז הקלטנו את פרק 50 שבוע לפני הזמן.
אז אני רוצה לצטט בחור ידוע, סלבדור דלי, אומן ספרדי, והוא אמר, אל תפחד משלמות, לעולם לא תשיג אותה. אז אנחנו אולי נדבר קצת על הנושא של לא לפחד משלמות, כל העולם לא נשיג אותה. מה אתה אומר?
אני אומר שסלבדור דלי יצר תחת ידיו המון המון דברים יפים. אני מתחבר לנושא, לרעיון, לקונספט של האמירה הזאת, אבל למה לא לפחד מדברים שאני לעולם לא אשיג אותם?
אני מסכים, לא צריך לפחד ממשהו שאני לעולם לא אשיג אותו, וחלק לפעמים בקליניקה אנחנו נתקלים דווקא בהפך, מאנשים שמפחדים ממשהו שהם כן יכולים להשיג, ואז הם מפחדים מהתוצאה. כן. אבל פה אנחנו בהחלט זה משפט מתחכם לגבי פרפקציוניסטים.
האמת היא שזה משפט ממש ממש חכם שמתחבר ל... יש איזה משפט שאני זוכר שאמרתי לך באחד הפרקים, בהקשר של להרדוף. סיפרתי לך שאני, לקח לי הרבה שנים להבין את השפה העברית כמו שצריך, והבנתי שכשאני רודף אחרי משהו, אז פשוט מתוך השפה אפשר להבין שהתפקיד שלו זה לברוח.
נכון.
אז אותם כאפים שמישהו אחר הלך לפוליטיקה בשבילהם, אני הפסקתי להרדוף אחריהם, ואני מקווה שהם יפסיקו לברוח ממני.
כסף, כבוד ו...
כוח.
כוח. כן, אז נרדוף. לרדוף אחרי שלמות, אבל אני חושב שאם אני נכנס פה יותר לרמה הפרקטית של הדבר, אני חושב שבאיזשהו מקום שדלי טועה. כי רוב הפרפקציוניסטים שאני עבדתי איתם, באמת לא רצו להפסיק להיות פרפקציוניסטים. כי בעצם הרדיפה אחרי השלמות, היא מביאה את האנשים לביצועים מאוד מאוד טובים, ובדרך כלל הם אנשים רציניים. ודרך אגב, גם אם אתה תסתכל על התמונות של דלי, הן די קרובות לשלמות, הוא רומן מדהים.
בהחלט.
ולכן אני חושב שאותה אוכלוסייה שרודפת שלמות, לא בהכרח אין לה יתרונות לדבר, ובסופו של דבר, אנחנו כל הזמן מטיפים, והדבר הראשון שעשינו בשידור, בחנה הקטנה לפודקאסט, שאמרת, וואו, אני רוצה להגיד על הפחד, שלא לפחד מהפחד, ושהפחד בעצם... הוא דבר טוב, אני חושב שזה מתקשר לזה. כי בסופו של דבר הפחד בא להגיד לנו שהפסקה פה היא מאוד מאוד גבוהה. אבל אני חושב שהאויב הגדול של הפרפקציוניסטים, זה משהו שנגענו קצת בפרקים הקודמים, אבל לא דיברנו עליו יותר מדי, זה ציפיות מוטות. זה מה שנקרא biased expectation. ואני חושב שה... עולם של ציפיות מוטות הוא דבר שמייצר לנו נזק גדול, כי המשפט אני תמיד חייב להיות מושלם, זה ציפייה מוטה. אני שואף להיות מושלם, אני רוצה להגיע לשלמות, אני עושה הכי טוב שאני יכול כדי להגיע לשלמות, זה משפט מאוד מאוד יעיל. אני חייב
כן,
להגיע לשם.
הציפייה המוטה הזו שהזכרת, אתה יודע, הפרפקציוניסט, אם וכאשר יגיע בסופו של דבר לקליניקה ו... ויחשוף את הנחת הבסיס, את הנחת היסוד שמתחבאת מאחורי הציפייה המוטה הזאת, יפתיע הרבה פעמים את עצמו ובטח את האחרים. כי הרי כשאנחנו מדברים על סכמה קוגניטיבית, זה איזשהו סוג של תרשים זרימה שהכל נובע, מפעפע מתוך אמונת יסוד שאני מחזיק על עצמי ועושה כל מה שאני יכול כדי להסתיר אותה, באמצעות הנחות בסיס וחוקים, ובסופו של דבר ציפיות מוטות, שזה משהו שיחסית קל לחשוף. אבל מאחורה יש שם כל מיני הנחות וסו קול ידיעות שאני יודע, שגרמו לי לחוקק כל מיני חוקים שנבעו מתוך הציפייה המוטה. ההיגיון של לדבר על ציפייה מוטה הוא היגיון מאוד מאוד עמוק, שאני מאוד שמח שהעלית, כי יחסית קל לחשוף אותה.
קל לחשוף אותה וקל לשנות אותה יחסית, למשל אמונת יסוד מאוד קשה לשנות, אבל ציפייה מוטה זה דבר שברמה לוגית אפשר לעזור לאנשים לשנות, כי אנשים מבינים שיש פה תקלה. עכשיו, בסופו של דבר, אני רוצה להרחיב את הנושא של ציפייה מוטה, כי הרבה מהפעמים שאני רואה פורמולציות שכותבים, או פורמולציה זאת אותה המשגה, אני רואה שאנשים טועים בציפיות המוטות, כי זה קצת מבלבל. עכשיו, בסופו של דבר, ציפייה מוטה היא בהחלט, יש בה תמיד את עיוות החשיבה, חייב מוכרח צריך, אסור, אמור, בסדר? והיא דבר שהוא, יש בו גם בבסיסו משהו ש... דיברנו על זה קצת פודקאסט הקודם, האשמה. בסדר? האשמה של עצמי, האשמה של האחר. כי בסופו של דבר, אני צופה, יש לי ציפייה מוטה מעצמי, תמיד להיות מושלם, תמיד להצליח, תמיד להיות מיטבי, שאף פעם אסור לי להיכשל, שאף פעם אסור לי לאכזב, שאף פעם אסור לי להרגיש אשם. ואני מאשים את עצמי שאני לא מגיע בעצם לרובד המושלם של השלמות הזאת. עכשיו, ולכן עכשיו הדבר הזה הוא לא ייתכן, כי אנחנו בני אדם, יש לנו את החולשות שלנו ויש לנו את נפילות שלנו, וההתמדויות שלנו הם תמיד לפעמים מול מבחנים שהם קשים לנו, ולא כל משימה שאני לוקח לעצמי, או לא כל דבר שאני עושה, אני יכול לעשות בצורה מושלמת, כי יש לי תמיד מגבלה של מרחב זמן, ובסופו של דבר, אם נתחיל לדבר על כל העובדה שאנחנו עושים גם מלא יוריסטיקות, אנחנו עושים מלא טעויות, בגלל שהמוח שלנו הוא עצל, ובכלל לא נותן לנו אף פעם את כל התמונה השלמה, אז יש פה המון המון מגבלות, גם מנטליות נפשיות שלנו, של ניסיון ומיומנות, שלא להגיע לתוצאה מושלם ברוב הדברים שאנחנו עושים, והציפייה אותה שאני חייב, צריך מוכרח להגיע לתוצאה מושלם, היא תמיד יש בה קונפליקט, ואז תמיד אני ארגיש אשם, כי אני לא מצליח בעצם לעשות את אותו דבר שאני שואף. ופה יש לי עבודה מול עצמי, ותכף נדבר איך פותרים את זה, כי אנחנו, ואני אתן לכם רגש שעוזר לנו. בסדר, אני אחזור
לזה. בוא, אבל נסביר רגע לקהל שלנו, שהוא לא קהל של מטפלים, מה זה ציפייה מוטה ולמה זה, הסברת למה זה חשוב, אבל מה זה?
ציפייה מוטה זה איזשהו מבנה קוגניטיבי שלנו, בסדר, שהוא די אוטומטי, הוא נמצא רוב הזמן בלא מודע, אנחנו לא מודעים אליו, שהוא בעצם מייצר לנו איזשהו תבנית, איזשהו פרדיגמה לגבי עצמנו. בסדר, לגבי, אני משתמש בתום לציפיות שלנו מעצמנו. בסדר, אני חייב להיות מושלם. אסור לי לטעות אף פעם. אסור לאף אחד לראות אותי בנקודה של חולשה. אסור לי להביע רגש, אסור לי לפקוד בפני בני אדם בכלל. אני חייב להיות הורה מושלם. בסדר, אם הטובה זה ציפייה מוטה, תמיד. בסדר, זה דבר שמייצר הרבה סבל. הורה, אני לא הורה מספיק טוב, אני חייב להיות הורה מושלם. אני צריך להיות בן מושלם גם להורים שלי הרבה פעמים. במקום העבודה אני צריך לבלוט, אני חייב להתקדם ולהגיע הכי רחוק שאני יכול. חשבון הבנק שלי צריך להיות יותר שמן ועבה ממה שהוא במסגרת היכולות שלו, שלי. בסופו של דבר הציפייה המותר שלי מעצמי שאני אהיה באיזשהו תפקוד מאוד מאוד באופטימיזציה מלאה אל מול העולם, שבסופו של דבר המכונה הזאת שנקראת אני תפיק תמיד באופן מוחלט ומושלם 100% תוצרת, 100% תוצאה מעצמה כל הזמן. בסדר, מתוך הדבר הזה זה נגזר.
כן, אז בעצם, אז בעצם ציפייה מוטה זה איזושהי ציפייה שהיא מוגזמת, מוקצנת, לא ריאלית. במקרה הזה, מה שאנחנו מדברים עליו היום, זה ציפיות מוטות שלי מעצמי. יש, רק בשביל לסבר את האוזן, יש עוד שתי משפחות של ציפיות מוטות שקשורות אחת לשנייה. אחת, המשפחה השנייה של הציפיות המוטות, זה הציפיות המוטות שלי מסובביי, מאחרים. והשלישית זה מהעולם, והן קשורות אחת לשנייה. אני חייב תמיד להיות מושלם, כי יש לי ציפייה מוטה מאחרים. למשל, אחרים לא יספרו אותי אם אתאה, וזה נובע מציפייה מוטה שיש לי מהעולם, כזו או אחרת. למשל, העולם הוא מקום אכזר. זאת אומרת, יש פה איזשהו שרשור של ציפיות מוטות שלי מעצמי, מסובביי ומהעולם. אנחנו מתמקדים היום בהקשר של ציפיות עמותות שלי מעצמי.
אני כן נתמקד בציפיות שלי מעצמי, אם אין לנו זמן לדבר על שאר ציפיות עמותות.
כן.
כי עכשיו, בסופו של דבר זה דבר שנוצר בתוך החברות שלנו, בתוך החינוך שלנו, בתוך העובדה שההומו סאפיאנס הוא מין מאוד תחרותי, שאנחנו חייבים להיות הזכר אלפא, ולכן בסופו של דבר יש לנו דברים, בוא נקרא לזה, כמעט אבולוציונים בתוך הדבר הזה, החזק שורד, דרוויניזם טוב, וגם אלמנטים פסיכולוגיים שלנו. הדבר הזה מייצר לנו המון המון סבל, בסדר? כי סתם, אפילו מה שאמרת גיל, על אמונת היסוד, אני חלש, יש לי ציפייה מוטה שהיא לעולם לא תתגלה. בסדר? לעולם היא לא תתגלה. העובדה שאני חלש, אסור לזה, בתכלית האיסור להתגלות, זו ציפייה עמותה. בסדר? כי במקומות שיהיה לי קשה, להראות, אני, העובדה שאני חלש תתגלה. ודרך אגב, זה שאני מראה חולשה זה לא בהכרח אומר שאני חלש, דרך אגב. כי הציפייה עמותה עושה לנו הרבה הרבה רעש. ולכן, אנשים שהם סובלים מאוד מההפרעה הזאת הם פרפקציוניסטים, בסדר? זה אותו פרפקציוניסט שלו ציפיות מאוד מאוד מוטות כלפי עצמו. עכשיו, אם אני רגע חוזר לפתרון של זה, הפתרון המרכזי של מחלת הציפייה המוטה, בוא נקרא לזה, שדרך אגב, אם אני אבין מה התוצאה במודע או בתוך החיים, התוצאה של ציפייה מוטה שנכנסת לעבודה היא הרבה לחץ, חרדה, סטרס. בסדר, כי אני קשה עם עצמי, אני שופט את עצמי, אני מלכה עם את עצמי, אני כאילו מרזיק חוויית כישלון אל מול עצמי, כי אני לא עומד אל מול הציפייה המוטה שלי. ולכן התוצאה זה המון חרדה, זה הרבה לחץ, זה סטרס, כעס
עצמי. ובהמשך דחיינות, ואחר כך אפילו דיכאון, כי אם אני לא מצליח לעמוד בציפייה המוטה שלי להיות פרפקט תמיד, בסופו של דבר עלולה להתעורר גם תחושת הדכדוך והדיכאון.
אבל פה הרגע שמתפוצץ עליי, אם זה חרדה זה מייצר את האימנות, אז אני כבר לא מתמודד יותר, ואני כבר לא מביא את הציפייה המוטה שלי כדי לידי קונפליקט, או אם זה הייאוש, אז אני כבר בדיכאון, אז אני כבר גם לא עושה. כלומר, יש פה אסטרטגיות מאוד מאוד לא יעילות, כדי לא להביא את הדבר הזה לתוך איזשהו קונפליקט. עכשיו, יש רגש אחד שאנחנו מדברים עליו מעט מדי, שהוא בעצם יכול לפתור פה הרבה את הסיפור הזה, וזה חמלה עצמית. בסדר? כי אנשי הציפייה המוטה, הם ממש ממש כמעט ולעולם לא חולמים על עצמם. הם מאוד מאוד קשים עצמם. בסדר? כמו ההורה הסיני, או הרוסי, שתביא לי 100, 99 זה נכשל, תעשה עוד פעם את המבחן. בסדר? ככה זה הכל שיש לנו בתוך עצמנו, ואין לנו רגע של חמלה עצמית, ויגיד, וואו, קיבלתי 70, סבבה, או היה לי יום לא משהו בעבודה, אבל אני אקבל את עצמי, הכל סבבה, בוא נמשיך. אשתי נורא נורא עצבנה עליי, לא מתנהגת איתי בסדר. ופה כל אותם נקודות קונפליקט שהעליתי כרגע בתוך העבודה ובתוך היחסים, ישר יציפו את הציפייה המוטה שלי מעצמי. ופה אם אני טיפ רגע עוצר ומרגיש רגע חמלה, פשוט חמלה עצמית, קל לי מאוד לחמול על אחרים, אותם מסכנים בטורקיה שאני רואה עכשיו שנפל להם הבית, אותה אמא שראיתי עכשיו בטלוויזיה שנבדה את ילדיה, קל לי לחמול עליה, מאוד קשה לי לחמול על עצמי, אני מאוד מאוד קשה עם עצמי, ואני רואה את זה אצל המון המון מטופלים שהם הם, הם הרבה אותה טכניקה של ברנס, שבוא נגיד שאתה מדבר עם חבר, אתה החבר של עצמך, מה היית אומר לחבר? היא טכניקה שעובדת בצורה בלתי רגילה, אותו משחק תפקידים, כי לחבר בחיים לא היית אומר את אותם דברים קשים שאתה אומר לעצמך. על החבר היית חומל על הקשיים שלו, לעצמך אתה לא חומל בחלק גדול מהמקרה.
מסכים?
עכשיו, איך אני בעצם מרגיש חמלה? כאילו, מה זה רגש חמלה? בוא נעשה להגדיר רגש חמלה. אני חושב שזה עוד רגש. דיברנו על כעס, יש לו רק דברים טובים. אני חושב שגם חמלה זה רגש, כזה רגש של הסבב. אז בוא נעשה להגדיר מה זה חמלה בכלל. אולי אנשים לא מבינים בכלל על מה אנחנו מדברים.
בוא נלך על דרך השלילה כדי להרגיע את מי שמקשים לנו. כשאנחנו מדברים על חמלה, אנחנו לא מדברים על רחמים עצמיים. אנחנו מדברים על אהבה עצמית, על קבלה עצמית, על סליחה. אנחנו לא מדברים על רחמים.
זה הגדרה נפלאה, כי רחמים עצמיים זה, שוב, זה רגש. זה רגש שננסה להסביר אותו יותר מאוחר, והחמלה שאנחנו מדברים, היא הרבה יותר מחוברת לקבלה עצמית, לאהבה עצמית. כי רחמים יותר מתקרב לרגשות אולי של חוסר אונים, של מסכנות. חמלה לא, זה רגש עם המון עוצמה. והאם אני יכול, ופה התרגיל היותר פשוט, זה קל לי לחמול על האחר. בסדר, אותו בן אדם שיצא בטלוויזיה שראינו אותו עכשיו, שחלצו אותו סתם מהבית, ילד, ופתאום אתה רואה את ההורים עוטפים אותו. מה אנחנו מרגישים בסיטואציה כזאת? האם אנחנו מרגישים חמלה בכלל בסיטואציה כזאת?
האמת היא ששם לפעמים אנחנו אפילו מרגישים רחמים, וזה לגיטימי. אתה מדבר על טורקיה, וכחצי טורקי אני כמובן מתחבר, אבל אני גם מסתכל על האירוע שקרה בירושלים ביום שישי, ועל אותו אבא שמוחזק עכשיו מורדם מונשם, ששני ילדיו הפעוטים בני 6 ו-8 נקברו, והוא לא שם. וגם שם אני מרגיש המון אהבה והמון חמלה, שם אני גם מרגיש רחמים. ואני חושב שיש הבדל נורא, נורא חשוב, כי כשאנחנו מדברים על חמלה עצמית, אנחנו מדברים על הכל חוץ מרחמים.
נכון, נכון, החמלה עצמית היא לא, אני לא מרחם על עצמי, כי אני לא באמת מסכן. בסדר, רחמים זה, אני בעולם שלי, ושוב, זה הגדרה, זה שאני רואה קבצן, קטוע שני רגליים, ואני, שוב, אני גם חומל, אבל אני גם מרחם עליו. אבל אני לא מרחם על עצמי, כי אני יודע שאני איש בעל, בגדול, בעל יכולות. שוב, לפעמים אני מצליח, לפעמים אני לא מצליח. אני מדבר על אותה נקודה, רחמים זה, אני יכול להגיד, זה משהו כזה, מצב קבוע שהוא לא בר שינוי של סיטואציה או בן אדם. כאילו,
כן.
איבד ילד. זהו, אפשר להחזיר את הילד.
בדיוק. בדיוק ככה. אני...
אבל...
אתה קפאת לי?
בסדר, הבסיס כן. של חמלה זה משפט שאני אוהב, זה נופל בכמה, זה שום מקום. זה, אני יודע שאני יכול, עשיתי טעות. בסדר, זה פשוט, נגיד את זה בירושלים, תגיד, בחיית האח שלי, תעזוב את עצמך לרגע. בסדר, תן לעצמך שנייה, הכל בסדר, אתה סבבה, לא השתנה כלום, לא קרה כלום, אתה עשית טעות, זה לא נורא, מותר לטעות, זה סבבה, זה לא סוף העולם, יאללה תמשיך, הכל סבבה, אתה באמת סבבה, אתה בסבבה, זה לא, אני מסכן והלך עליי, ואני לא יכול לצאת מזה אף פעם, וזה סוף העולם והשמיים נפלו, זה הדיסקורס שעולה לי בראש באותו רגע, כי מתוך ההתרסקות שקרתה לי, אני אומר, זה תאונת דרכים, זה, עכשיו ראיתי שוב, אני מצטער שמשלם את הטלוויזיה, ראיתי ילד שהוא צמח, הוא לא זז, הוא ככה תקוע בתוך הכיסא ומגלגלים אותו לא עלינו. והילד הזה לא יכול ללכת אף פעם, ולא לא יקרה אותו כלום, אולי תפלא הוא יחייך. אבל אני לא שם, אלא בסוף שרחם על הילד הזה, או לאמא שלו שצריכה לטפל בילד כזה. אבל על עצמי אני יכול לחמול. בסדר? והחמלה היא בעצם באה מעולם של לתת לי כוח. עכשיו, החמלה זה לסלוח על עצמי באמת מתוך אהבה עצמית וקבלה עצמית על טעות, על תקלה שעשיתי, על משהו שלא מסתדר לי מול אותם ציפיות שיש לי מעצמי. בסדר? זה אותו חמלה. וברגע, עכשיו, אם אתם לא מבינים חמלה, אז תחשבו אהבה. אהבה, פשוט תעצרו רגע, תסתכלו במראה ותאהבו את עצמכם לרגע. והקשר בין אהבה לחמלה זה קשר מצוין, מצוין, וזה תרגיל שאם תאפשרו אותו לעצמכם, בתוך האוטומט של החמלה יהיה את כל הדבר שבעצם ישקם אתכם מתוך אותה רגע של נפילה של הציפייה המוטה הכניסה אתכם.
בהקשר הזה רוצה לשתף אותך ואת המאזינים אולי באיזשהו תרגיל שככה תרגלתי לעצמי, ואני מתרגל עם מטופלים שלי שמבוסס על אותו על אותה טכניקה שהזכרת של ברנס, של משחקי תפקידים. יגאל, מי האדם הכי חשוב לך בעולם?
תראה, יהיה פה קשה לענות את זה, כי אם אנשים ישמעו הם יעלבו.
אז תחשוב על זה שוב.
יש אדם כזה.
אני אתן לך רמז. הוא יושב מולי כרגע בזום.
אז הנה, אתה רואה, אפילו זה קשה לי להגיד, אני, כאילו.
האדם הכי חשוב לך בעולם הוא בהכרח אתה, וזה לא עיוות חשיבה. אם אתה לא קיים, שום דבר כבר לא חשוב לך, כי אתה לא קיים. כדי שאחרים יוכלו להיות חשובים לך, אתה קודם כל צריך להתקיים.
כן, ולהתקיים. לתפור את מסכת חמצן במטוס.
נכון, בדיוק. עכשיו, אם אתה האדם הכי חשוב לך בעולם, אם אתה מקבל את האקסיומה הזאת, אם לא תקבל אותה, אז נמשיך לדבר על זה עד שתקבל אותה, ואין לנו זמן, אז אני מציע שתקבל אותה.
קיבלתי.
אם אתה האדם הכי חשוב לך בעולם, איך זה שאתה יכול להרשות לעצמך, להגיד לעצמך דברים, שאם אדם אחר היה אומר לעצמך, עצמך היה שובר עליו משהו. אין שום סיכוי, לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו דברים שאין שום סיכוי שהיינו מרשים למישהו אחר להגיד לעצמנו, וגם אין שום סיכוי שהיינו אומרים את זה למישהו אחר.
נכון.
אז מול סיטואציה כזאת, אם תנסח את הדברים שאמרת לעצמך מחדש, או לפחות אם תרשה לעצמך לענות לך, להתווכח איתך, אז כנראה שתגיע לאיזושהי אמירה שהיא יותר חומלת.
זה מצוין, זה מצוין.
ומה שעשיתי פה, אם שמת לב, ובטוח שמת לב, עשיתי איזושהי הפרדה מתודית בין אני לעצמי. וכאילו זה שני חלקים שלי שמדברים אחד עם השני. האחד משפיל והשני סופג, וזה מה שאני מנסה לשנות. זו חמלה בעיניי.
מצוין, מצוין, מצוין. אני חושב שזה טכניקה טובה. דרך אגב, אתם מכירים את ה... רחלנית או הרחלן הנוראים האלה שמשמיצים נורא מאחורי הגב, שהם אומרים דברים נורא קשים למישהו שלא נמצא בחדר, ולפעמים אנחנו הרבה יותר גרועים מהרחלן הזה כלפי עצמנו, אנחנו יכולים לרחל על עצמנו למול עצמנו דברים הרבה יותר גרועים מהרחלנית או הרחלן הכי נוראים שמשמיץ, כי הרבה אנשים שמסתכלים לך בעיניים מתקשים להגיד לך דברים קשים, והם יכולים להגיד לך דברים ממש קשים מאחורי הגב עם מישהו אחר. ואנחנו חלק מהשיחות האלה שותפים להם, אנשים אוהבים רכילות, אבל אנחנו בעצם מקור הרכילות הכי רשע וגרוע של עצמנו, אז אפשר לעצור את זה. עכשיו, בואו נחזור לטכניקה הקוגניטיבית לגבי הציפיות המוטות, בסדר? ודיברנו על זה קצת בעבר, על הטכניקה של האסרטיביות, ופה אני משתמש בטכניקה של אסרטיביות פנימית עם עצמי, ובעצם אני מזהה קודם כל, בגלל שחלק מהאנשים לא יודעים האינטרס שלהם, אינטרס לשקוט על השמרים, אין לי אינטרס רק להצליח ולהשפיע. ולכן ברגע שאני מזהה את האינטרס האמיתי שלי, את מפת האינטרסים האמיתיים שלי, אני יכול לנהל איזשהו משא ומתן אסרטיבי עם הציפיות שלי, ואז אני מגיע לציפיות ריאליות, כי אנחנו רוצים שלנו ציפיות. זה לא ציפיות יש רק בקריות, זה משפט הכי מטומטם שאני מכיר. אני רוצה שיהיה לי ציפיות, אבל הציפיות צריכות ריאליות, כי אנחנו רוצים להצליח, אנחנו רוצים להתחתן, אנחנו רוצים לבלוט, אנחנו רוצים לכתוב ספר, או לשיר שיר, או לצייר ציור כמו דלי. ואנחנו רוצים שיוקירו אותנו, ואנחנו רוצים לקבל הערכה ואהבה מאחרים. זה לא, כל הדברים הם לא מילות, 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 מילות גנאי. אנחנו לא צריכים להיות נזירים, מתבודדים וסקפנים באיזושהי מערה במדבר יהודה. ולכן בסופו של דבר, שאני מבין מה האינטרס שלי, מה אני באמת רוצה, מה האינטרס האמיתי שלי, יגאל, אין לי אינטרס להיות לחוץ ומרות עצבים, אבל יש לי אינטרס להיות אדם שהוא יחסית מצליח, הוא יחסית מכבדים אותו, אותם חפים שאתה מדבר עליהם. ופה בתוך המסע ומתן שאני עושה עם עצמי, אני יכול לייצר לעצמי את הציפיות הריאליות. בסדר? הם צריכים להיות נקיות, כדאי שיהיו נקיות מהחמצים. אני רוצה, אני מעוניין, אני שואף, אני מקדם. אבל אני רוצה להבין מה האינטרס האמיתי שלי, כי האינטרס האמיתי שלי, לפעמים אנחנו, אני יכול להגיד שבתוך ההווי הישראלי, אנחנו מוסללים לתוך איזשהו עולם שאנחנו נמדדים לסמך החומרנות, לסמך חשבון הבנק, והגודל של הדירה וגודל של הרכב, ועוד כל מיני דברים. אבל זה לא בהכרח אינטרס שלי.
וגם אם כן, אני, זה נפלא, אתה יודע, לא כולם חייבים להפסיק לרדוף אחרי הכסף, זה בסדר גמור לרצות כסף. העניין הוא שכשאני מבין את הכוחות שלי ואת מגבלת הכוח שלי, אני בעצם מבטיח לעצמי סיכוי הרבה יותר טוב להצליח מאשר שאני לא מבטיח. ואז יוצאים 500 אלף איש או 50 אלף, או תלוי את מי אתה שואל, אנשים לרחוב. כשאני מפסיק להבין את מגבלת הכוח, כשאני מבין את מגבלת הכוח ומשתמש בכוחות שיש לי ולא מחפש את אלה שאין לי, אני רק מגדיל את הסיכוי להצליח, לא להפך. אגב, זרקת פה איזושהי מילה שאולי מי שלא מטפל, אולי אפילו חלק מהמטפלים לא מכירים, חמצים. החמץ, ראשי תיבות, כמובן חמץ זה מה שעוד מעט יהיה אסור להכניס לבתי חולים בפסח,
או לבית, חמץ... אנחנו לא פוליטים פה, או לבית,
לבית גם היום אסור בבית שלי, אבל חמץ זה גם ראשי תיבות של חייב, מוכרח, צריך, ומתחבא בפנים גם כל מילות ההיפוך כמו אסור וכן הלאה. אז מהתפיסה שלי את החמץ כדאי להוציא לא רק בפסח.
מעולה, מעולה, ולכן בסופו של דבר, אותו מסע ומתן עם עצמי, אני יכול להגיע לציפיות ריאליות שמתאימות לי, ואני מקבל לחלוטין שזה לגיט... אם מישהו רוצה לעשות כסף, סופר לגיטימי, אני לא נגד לעשות כסף בערימות. אבל אני, השאלה, ופה אם אני מוכן לשלם את המחירים של זה, בסדר? כי, ולמצוא בעצם ציפיות שהן יותר מאוזנות, כי אני יכול לעשות כסף בערימות, אבל אני גם עדיין יכול לא ליפול למראה שחורה אם הפסדתי במסע ומתן על עסקה וזה ירסק לי את החיים. אני יכול להבין שהציפייה שלי מעצמי זה שאני אנסה לעשות את העסקים שלי בצורה הכי טובה שאני יכול, והאינטרס שלי זה לעשות כסף, אבל האינטרס שלי גם זה לבוא הביתה ולחבק את האישה שלי ולצאת לשתות כוס קפה עם חברים ואולי לעשות, לא עלינו, קצת ספורט ולבלות כמו שעשיתי חצי יום עם הבן שלי והיה לי יום מדהים. על חשבון זה שהייתי יכול לעשות אולי עוד כמה שקלים בשעות האלה. ולכן האינטרס שלי הוא מגוון, ופה ברגע שאני מביא את מפת האינטרסים שלי, כי אני רוצה גם להתפרנס בכבוד, אני גם רוצה שיהיה לי מעמד, אני גם רוצה שיהיו לי חברים, אני גם רוצה בריאות, אני גם רוצה להיראות טוב, אני גם רוצה להשקיע משפחה שלי, אני גם רוצה להשקיע קצת זמן ברוח שלי, או ביצירה שלי. כל אחד יש לו מנעד שלם של אינטרסים, אז בואו נבדוק מה האינטרס שלנו, וזה לא מדויק לחלוטין. עכשיו, חלק מהאינטרסים הם באים אחד על חשבון השני. כי אני מכיר אנשי עסקים שעובדים מהבוקר עד הלילה, 20 שעות ביום, בטלפון ובביזנס. עכשיו, יכול להיות שזה האינטרס שלהם, וטוב לו, וזה לא ציפייה מוטה בכלל, זה ציפייה ריאלית לחלוטין.
וגם יכול להיות שהוא מזמן, מזמן, מזמן לא בדק, כמו שהצעת, את מפת האינטרסים.
עכשיו אנחנו יכולים, פעם השתמשתי בטכניקה כזאת של מפת האינטרסים, גם לימדתי אותה, וכבר אני לא אעשה את זה יותר, אני צריך לעשות את זה. ובסופו של דבר אנחנו מייצרים מעגלים, כל אחד כמה מעגלים, לוקחים דף גדול, או לוח, או מישהו, הייטקיסט יכול על המחשב, מייצרים כמה מעגלים, וכל, יכול להיות מעגל משפחה, יכול להיות מעגל אני, יכול להיות מעגל תעסוקה, תחביבים, ובתוך המעגלים האלה מתחילים להבין מה אני רוצה, מה האינטרס שלי, מה אני רוצה בתוך כל המעגלים האלה, ומתוך כל המעגלים האלה אנחנו יכולים בסופו של דבר לשים להם קווים, פעם ביבי עשה כזה עיגול של עם האיראנים, עם הפצצה האיראנית, ולראות כמה מתוך העיגולים האלה אנחנו רוצים להשיג, ואז עושים עיגול אחד גדול עם עוגה כזאת, מפלחים, וזה בעצם הפרט האינטרס, ועל פי זה בעצם אני משקיע את המשאבים שלי, את הקשב שלי, והמשאב המרכזי שלנו זה הקשב שלנו דרך אגב. ופה הטעות שאנשים חושבים שהמשאב המרכזי שלנו זה כסף או לא יודע מה. המשאב המרכזי שלנו זה הקשב שלנו, כי אנחנו נמצאים איפה שהקשב שלנו נמצא. כשהקשב שלי בחדר כושר או בבריכה, אני שם. כשהקשב שלי בנטפליקס לראות את הסדרה מטומטמת, אני שם. כשהקשב שלי בלצעוק על עובד מעצבן, אז אני שם. ולבחור, עכשיו, פייסבוק, אינסטגרם הם גנבי הקשב הכי גדולים, הם מעסיקים המון פסיכולוגים קוגניטיביים שיגרמו לנו לשים שם כמה שיותר משאב קשב. איפה שהקשב לי, שם אני נמצא. וזה דבר שיש לי שליטה מאוד גדולה עליו, ופה אני מכוון את העניינים שלי. ואפשר לעשות את זה סכמטי, אפשר לעשות את זה אוטומטי, ואז אני בעצם יכול, אחרי שאני מבין מה מפת האינטרסים שלי, אני מתחיל לבנות את מפת הציפיות שלי מעצמי. אחר כך מפת הציפיות שלי מאחרים, ומפת הציפיות שלי מהעולם, וכל דבר פה הוא מסע ומתן, אסרטיבי. כי גם לאחרים יש דרישות ממני, וגם
עצמי,
לעולם
כן.
יש
דרישות
ממני.
מסע ומתן אסרטיבי שלי עם עצמי. אגב, כדי לעשות את מפת האינטרסים אולי לבד בבית, בצורה פשטנית, בלי לשבת מול מטפל ולעשות את זה מורכב, אפשר פשוט לצייר שני עיגולים. מעל אחד לכתוב את עכשיו, ומעל השני לכתוב כותרת העתיד המיטבי. ואז בתוך העיגול של עכשיו לצייר בפלחים, כמו בעוגה, את החלקים שממלאים את היום שלי. קריירה, משפחה, חברים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לשים את זה בצד ולהסתכל איך הייתי רוצה שיראה מעגל החיים שלי בעצם, אותו פאי, אותה עוגה. זה נותן שיקוף מאוד מהיר ואפקטיבי איפה אני רוצה לרכז מאמץ.
מעולה, אבל תחתלו למודעות שלכם, שלא הופיעו את השאלות, אז התקלים האלה כולם אולי עם דף עיגולים, אבל מה האינטרס שלי? לשאול, מה האינטרס שלי? מה אני רוצה ממצע? מה האינטרס האמיתי שלי? לא מה אחרים רוצים ממני, לא מה אשתי רוצה ממני, לא מה עולם ממני. הילדים שלי מאושרת, שהילדים שלי מאושרים, לא לזנוח אותם וללכת להימורים וזונות כל היום, בסדר? אני לא, שוב, יכול להיות שזה האינטרס שלי, אני לא אומר דבר רע, אבל בתוך מפת האינטרסים שלי זה גם שאנשים מסביבי יהיו מאושרים, ושהעולם יהיה מקום נוח עבורי, בסדר? כי אם אני אתנגח כל הזמן בעולם. ופה אנחנו נחזור לזה בפרקים הבאים, אנחנו תכף צריכים לסיים.
כן, אני רק רוצה להתנצל ולהבטיח הצלחה. איכות האינטרנט אצלי הייתה קצת חלשה היום, ומפעם לפעם שמעו את זה בהקלטה. הפעם אני יכול להבטיח שבפרק הבא, פרק 50, זה לא יקרה, כי כבר הקלטנו אותו, אז אני יודע. אז אני מבקש סליחה ומתנצל. אני חושב שפרק קצר ואפקטיבי בנושא לא פופולרי. הרבה אנשים, בעיקר חבר'ה שהם מתחת לגיל 50 ומתמודדים עם, לא מתמודדים, שהם פרפקציוניסטים, עדיין לא מרגישים שהמחיר גובר על הרווח, אבל נתנו פה כמה טיפים וכמה טיזרים למחשבה, כדי אולי לשנות בניואנסים ולשפר את אותם פלחי עוגה שפחות מקבלים תשומת לב שכן חשובים לנו. בדרך כלל מי שמגיע לקליניקה עם תלונה של פרפקציוניסט או של פרפקציוניזם זה חבר'ה מבוגרים יותר. אני טוען שזה בגיל הסבאות, שם מתחילים להרגיש את המחיר מחדש. אבל אפשר לפני כן לעשות שינוי, נכון יגע?
כן, אני לגמרי, אבל אני רק רוצה לציין שיש לך ציפיות מוטות מהאינטרנט שלך. שהוא יעבוד כל הזמן.
הוא הוכיח שהוא לא כזה. וזה בסדר, אנחנו מקבלים אותו באהבה. ואני אחל לך המשך יום נעים, ואני מקווה ש...
המשך יום נעים, ואנחנו ניפגש בהקדם, שבוע הבא. שיהיו 50 פרקים מאושרים עכשיו, אחרי שיש לנו 50 פרקים.
אני הולך לחפש את החמץ, להוציא אותו.
יאללה.
להתראות בינתיים.
ביי.
ביי ביי.